אובייקטיביות, ובפעם הקודמת דיברתי על הודעה במקצת, על שבי אמר שחתיכה דייסורה, וראינו שיש תחומים בהלכה, דיברתי, פעם שלפני זה דיברתי על המעמד של חלומות, המעמד ההלכתי של חלומות, והטענה הייתה שמתוך סתירות שונות וקושיות ובהלכות של הרמב״ם, איכשהו נראה שיש איזשהו תחום אישי של הבן אדם שבמובן מסוים ההלכה לא מתערבת בו. זאת אומרת, מה שהבן אדם קובע זה מה שיהיה שם. גם אם זה לא מתאים לגמרי לכללי ההלכה, למשל אדם ראה משהו בחלום, ויש אינדיקציות מאוד טובות שזה משהו אמיתי, דיברנו על זה שהוא ראה בחלום שיש איזה סכום כסף שהוא שייך למעצר שני או משהו כזה, והוא הלך וחפר למחרת בבוקר והוא מצא את זה שם. אז יש אינדיקציות שהחלום הזה לא דיבר שם, זאת אומרת שיש בו משהו, לא משנה, אין לזה מעמד. חוץ מאשר במובן האישי, נגיד אם ידעו אותו בחלום, ראינו את הגמרא, אז הוא צריך אתרה, מה שקשור אליך במובן הסובייקטיבי ואתה חלמת, אין בעיה, אם אתה מוטרד מזה לפחות. יותר כל זה, מי שמוטרד מזה, מי שלא מוטרד מזה, אז לא יהיה בנידוי ולא... אבל דברים שיש להם איזושהי השלכה מחוץ לתחום שלך, אין לזה שום רלוונטיות. אפילו בחלום יש אינדיקציות שתומכות בו, לא משנה, כי חלום שייך במהותו לממד הסובייקטיבי. זה היה לגבי החלום הזה. בפעם הקודם, כן.
יש היום איזושהי התייחסות לעניין הזה עם הנידוי? כלומר...
לא שמעתי, אני חושב שעתיים
זה מה שמעתי. מישהו היום שעשו לו נידוי שנידו אותו בחלום והוא
ביקש... אני לא מכיר את זה. אני חושב שתראה, בפוסקים אתה לא רואה את זה. אבל בפרקטיקה, מי שלא מוטרד מזה, לא מוטרד מזה וגמרי. יש כאלה שזה מחליט אותם מלחץ, דבר כזה. אז בסדר. כמו בעין הרע, הגמרא אומרת הרי שהוא פוגע במי שמפחד ממנו. מי שלא מוטרד ממנו הוא לא פוגע.
אז למה לגבול?
איך שלא תבינו את זה מבחינתי, אני לא יודע אם זאת כוונה
מקורית.
מבחינתי הכוונה, בסדר, מי שמוטרד מזה שיטח כדור. בכל אופן, אז זה היה לגבי החלומות. השיעור הקודם, דיברנו על הודעה במקצת, ועכשיו היא ענף שחתיכה דייסורה. ושם הטענה הייתה שיש לאדם איזושהי נאמנות, שהוא מודה שהוא חייב נגיד כסף לפלוני, או שהוא הזיק, ולכן הוא חייב, הוא לבא, או ממשהו כזה, יש לו איזושהי נאמנות מוחלטת. נאמנות מוחלטת, פירוש הדבר, זה גובר אפילו על שני עדים, כשבהלכה שני עדים זה פסגת הנאמנות בדיני ראיות. זאת אומרת, תרי כמאה, אם יש 100 עדים נגד שניים, זה שקול. זה כמו תרי ותרי. אבל חוץ מדבר אחד, הודעת בעל דין. הודעת בעל דין גוברת אפילו על שני עדים וכמובן 100 עדים, מה שאתה רוצה. למה? הטענה שלי הייתה, ועוד פעם אני לא נכנס עוד פעם לקצות והמהרלב"ח וכל מה שראינו, הטענה היא שהודעת בעל דין זה משהו שנוגע לתחום שלך. ובמה שנוגע לתחום שלך יש לך סמכות מוחלטת. לא בגלל שאנחנו מאמינים לך. אז זה לא תלוי בשאלה אם זאת האמת. זה תלוי בשאלה אם אתה החלטת. אז אם אתה החלטת, זה מה שקובע לתחום הסובייקטיבי שלך. ולכן, למשל, כשהגמרא אומרת שבהודעת בעדים, כשהוא חב לאחרים, אז הוא לא נאמן, כשההודעה הזאת יש איזושהי השלכה שמחייבת גורמים שלישיים, נגיד, אני מודה שאני חייב לך כסף. אבל יש לה השלכה על מישהו אחר שאני חייב לו. כי אם אני חייב לך, אז עכשיו הוא לא יכול לגבות ממני את הכסף הזה, כי הכסף הזה אני חייב לך. אז ההודעה הזאת שלכאורה אני דופק לי, אז אני אמור להיות נאמן. אבל היא משליכה על גורם שלישי, ומשליחה כמובן לחובתו, לא לזכותו, במצב כזה אני לא נאמן. השאלה היא למה לא? הרי אם בן אדם דופק את עצמו, אז ההנחה היא שהוא כנראה לא משקר, אדם לא סתם משקר כדי לדפוק את עצמו, אדם משקר כדי להרוויח, לא כדי להפסיד. נכון? זה ההיגיון הפשוט של הודעת בעל דין. ההיגיון הזה קיים גם במקום שאני חייב למישהו אחר. כי סך הכל גם דפקתי את עצמי חוץ מהמישהו האחר הזה. אז אם זאת לא הייתה האמת, למה שאני אגיד דבר כזה? נכון? אז אותו היגיון קיים פה, אז למה לא מקבלים את זה? אז פה יש ראשונים ואחרונים שרוצים לטעון, דיברנו על זה בקצרה, יש ראשונים ואחרונים שרוצים לטעון שזה בעיה קנוניה. זאת אומרת, יכול להיות שאני מודה לך שאני לא חייב לך, ואז הוא אין לו מאיפה לגבות, אותו נפנפתי, ואת החצי הזה שאני בעצם לא חייב לך בכלל, מתחלק חצי חצי. אז עושים תרגיל שנינו כדי לעבוד על ההוא ואיכשהו להרוויח. אבל רואים בכמה מקומות שגם במקום, לפחות לחלק מהראשונים, משהו של פשט הגמרות, שגם במקום שאין חשש לקנוניה, אתה לא נאמן, שאתה חייב לאחרים. והטענה שהדברתי זה כהמשך לשיעורים הקודמים, זה שגם הודעת בעל דין שייכת לאותו תחום הלכתי סובייקטיבי. רק כשאתה מודה על דברים שנוגעים אליך, יש לך נאמנות מוחלטת, כי זאת הטריטוריה שלך. אוקיי? אבל אם זה חב לאחריני, לא בא של קנוניה, שאולי אתם עובדים מישהו, משהו כזה. ברגע שאתה חב לאחריני, אתה בעצם מדבר במישור פומבי. כן, בדיוק. אתה מדבר על הסטטוס החברתי של הממון הזה, לא על מה שזה אומר לגביך. שם אין עוד עד בעדים, יש את דיני ראיות, תמיד שני עדים, שבועה, מיגו, חזקה, יש כללים, יש דיני ראיות. זאת אומרת, עוד בעדים גם היא שייכת למימד הסובייקטיבי הזה של ההלכה, שבתחום שלי בעצם אני הבעל הבית, אני יכול לעשות הכל. דוגמה נוספת שראינו זה שווי ענף של חתיכה דייסורה. באדם שאומר, נגיד אישה שאומרת אני נשואה, אוקיי? Okay? בדרך כלל צריך שני עדים, דבר שבערבה, אישה לא נאמנת. לגבי עצמה, היא נאמנת. וכיוון שהיא נשואה, היא לא תוכל להתחתן עם אף אחד. עכשיו, אנחנו לא מאמינים שהיא נשואה. נגיד, יבואו שני עדים ויגידו שהיא לא נשואה. שני עדים. שלא זז הידם מתוך אותה, היא לא נעמה עד גיל 12, שהיא יכולה להתחתן. לא התחתנה. זה לא משנה. אם היא אומרת שהיא נשואה, אנחנו כמובן לא נאמין לה בכלל. אבל אנחנו נחייב אותה להתנהל לפי מה שהיא אומרת. זאת אומרת, זה מה שנקרא שווי ענף שחתיכה דייסורה. בן אדם ששם על עצמו איסור, זאת אומרת, מטיל על עצמו איזשהו סוג של איסור, אז הוא נאמן. שום עדים ושום דבר לא יכול לפרוך את זה. לא כי הוא נאמן, לא כי באמת זה המצב, אלא כי יש לו איזושהי סמכות מוחלטת על התחום הסובייקטיבי שלו. Okay? זה בעצם הייתה הטענה. דוגמה האחרונה שהבאתי שם, זה הדוגמה של בידו. מה זה בידו? נגיד, אני אומר לבן אדם, נטמאו טהרותיך. התרומה שלך היא טמאה, אתה צריך לשרוף אותה. את לא תוכל לאכול אותה. אוקיי? אז אני נאמן, אומרת הגמרא, למה? בגלל שיכולתי לטמא את זה במועד הדת. יכולתי לטמא את זה. אז כיוון שכזה, כמו מיגו כזה, הרי סך הכל בידי היה לטמא את זה, אם אני רוצה לטמא אותו, וזה לא היה טמא, אני יכול לעשות את זה במועד הדת. כיוון שכך, אני גם נאמן לומר שזה טמא. אוקיי? הראש כותב על הדבר הזה, הראש בגיטין, כותב על הדבר הזה, שבידו נובע מאיזשהו סוג של בעלות שיש לי על הדבר. היכולת שלי לטמא את הדבר הופכת אותי לאיזשהו סוג של בעלים עליו. או בעלים על ההיבט הזה של האם הוא טמא או לא. כן, זה לא בעלים ממוני. מה שאנחנו נטמא אותו לא דרכו שלי. אבל ההיבט הזה של השאלה האם הוא טמא או לא טמא, הוא בידיי לגמרי. אני יכול לעשות מה שאני רוצה. וכיוון שכך, אם אני הבעלים הזה, יש לי נאמנות מוחלטת בדבר הזה. למרות שאני עד אחד, ולמרות שזה נוגע למישהו אחר, אם הדבר הזה הוא טמא, הכהן שזה שייך לו, יצטרך לשרוף את זה. זאת אומרת, הוא לא יוכל לאכול את זה. אוקיי? אבל כיוון שהדבר הזה הוא בידי, אז בעצם אני נחשב כבעלים עליו. עכשיו, ראינו שם בראש שההנמקה הולכת קצת הפוך. זאת אומרת, הראש מסביר שאנחנו היינו חושבים שהנאמנות של בן אדם על דברים ששייכים אליו, נובעת מהמיגו הזה של בידו. כיוון שבידו לעשות את זה, כי זה סך הכל שלו, אז הוא גם נאמן להגיד מה הסטטוס של זה. אבל בראש כתוב הפוך. זה שאני נאמן על מה שבידי לעשות, זה בגלל שאני נחשב כבעלים לגבי הדבר. ואת הדין היותר ברור, זה הנאמנות של אדם על מה שבבעלותו. ומזה הראש גוזר את הנאמנות של אדם על דברים שהוא יכול לבצע. כשההיגיון אומר הפוך. כיוון שדברים שאתה יכול לבטא יש לך מיגו, יכול לעשות את זה במו ידיך. לכן אתה נאמן לדבר על הסטטוס של זה. אדם שהוא בעלים על משהו, כמובן יכול לעשות איתו מה שהוא רוצה. לכן הוא גם נאמן להגיד מה הסטטוס של הדבר. זה ההיגיון הפשוט. זאת אומרת, היכולת לחולל את התוצאה בעצמך, היא הבסיס לנאמנות שלך על הדברים שלך. אבל בראש כתוב הפוך. הנאמנות שלך על דברים שאתה יכול לחולל, נובעת מהעובדה שאתה בעלים. הנאמנות של הבעלים היא הדין היסודי. והיא המסבירה את זה שאני נאמן על דברים שבידי לעשות. ושוב פעם, אני חושב שזו אותה הלכה ששייכת לתחום הסובייקטיבי. למרות שפה זה קצת שונה, כי בסך הכל אני חייב לאחרים. זאת אומרת, אני הרי אומר שהתרומה הזאת נטמעה, וזו תרומה שלך. זה לא נאמנות לגביי. אבל זה הרעיון, רק דוגמה, זה לא אותו דבר כמו המקרים הקודמים. הרעיון הוא שמה שבידיי, אז יש לי איזושהי נאמנות מוחלטת לגביו. זה לא רק מיגו. מיגו לא מועיל נגד הדין, מיגו לא מועיל נגד דברים אחרים. זה לא רק מיגו. זאת נאמנות מוחלטת. מה שבידי אני בעלים. אם אני בעלים, יש לי נאמנות מוחלטת. כאילו שזה נאמר עליי. ההשלכה היא, כמובן, שברגע שהתרומה היא תמנה, אז אתה גם לא תוכל להשתמש בה, לאכול אותה, אתה צריך לשרוף אותה. זאת השלכה. הקביעה שהתרומה היא תמנה, היא קביעה ששייכת כביכול לטריטוריה שלי, לחוב שלי. אני רוצה להמשיך את קו המחשבה הזה. יש פה איזשהו מאמר שעוסק בעיקרון שאין אדם מוסר דבר שאינו... קראתי בכלל בספרים. אין אדם מוסר דבר שאינו שלו. אוסר. נגיד מישהו משתחווה לא יודע מה, לחפץ שלי. בדרך כלל אם אתה משתחווה לחפץ כביכול הופך אותו לעבודה זרה, הוא נאסר. זה דבר שנאבד לעבודה זרה. כן? אז הוא נאבד. נאבד בעין. כן? זה סוג, אחד מסוגי האיסור של עבודה זרה. אבל אם מישהו אחר משתחווה לחפץ שלי, הוא לא יכול לאסור אותו. כי אדם לא עוצר דבר שאינו שלו. יותר מזה, זה בהשתחוויה הזאת יותר ברור. אבל בקלעיים למשל, אני שיש לי קרן, ולידי יש שדה תרועה של שכן. אוקיי? עכשיו אני נוטע גפן בגבול השדות האלה, ובעצם הקרבה היא כזאת, שזה אמור לאסור את התבועה בכלי הקרם. יש כליים של קרם מתבועה, זה אוסר את הקרם ואוסר את התבועה. אוקיי? אבל התבועה היא של החבר שלי. אז זה המשנה, זה המקור בעצם לדין, אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. משנה בכליים, המשנה אומרת שאם הגפן היא שלי והתבועה היא של השכן שלי, הגפן תאסר והתבועה לא. זה מחלוקת תנאים, אבל כך פוסקים להלכה. זה בעצם מחלוקת ראשונים עם הגפן תאסר. פוסקים להלכה שזה לא נאסר. כי אין אדם עושה דבר שלא שלו. יש מחלוקת ראשונים, בשאלה אם החלק שלי כן נאסר, אבל למשל פוסק שכן.
מי גרם למה?
אני נתתי.
אני נכון. אחרון הוא זה שקובע. זאת אומרת, אם אני זה שנתתי, אני בעצם זה שיצרתי את הערבוב הזה, אז אני יכול אולי, לפי חלק מהראשונים, לאסור את החלק שלי, לא יכול לעשות את החלק. עכשיו, יש פה כליים. זאת אומרת, תבועה יחד עם גפן מעורבבים. התורה אוסרת דבר כזה. לא. למה? כי אתה לא יכול לאסור משהו ששייך לתחום של השני. זאת אומרת, היכולת שלך לפעול תחומה לטריטוריה שלך, לחלק, למוטת השליטה שלך. ומה שמחוץ למוטת השליטה שלך, אתה לא יכול לגעת.
זה קצת דומה לשביעה, אם
יש לך תחד איסור. נכון, לכן אני מביא את הדוגמה הזאת. זאת אומרת, אני מראה שיש לבן אדם איזושהי שליטה על התחום שלו, והצד השני של המטבע, זה שעל תחום שמחוץ לו, אין לו שליטה. לא שאין לו שליטה, אלא הכללים הפשוטים של ההלכה מתבטלים. יותר מזה, לגבי כלאיים עוד הברטנור מביא איזשהו פסוק.
אבל למה לגבי האישה אמרנו שהיא אומרת, אני נשואה? יכולה להיות לזה השפעה לאחרים.
אז תהיה נאמנת רק לגבי עצמה, לא לגבי אחרים.
אז מה? מישהו אחר לא צריך להתייחס אליה כאל אשת איש?
לא. רק היא צריכה להחמיר על עצמה כאילו שהיא אשת איש. מישהו אחר לא צריך להתייחס אליה כאשת איש. כמובן, אם היא לא מסכימה להתקדש, אז אף אחד לא יכול לקדש אותה, אבל עקרונית לא צריך להתייחס אליה בתור אשת איש. רק היא עצמה.
אם מישהו יבוא עליה, אז
היא שאלה אם היא תהרג, אני לא יודע. לא כזה, אני לא יודע אם היא תהרג.
הוא לא
שמע. הוא בתוך נדרים, אני חושב. הוא ודאי.
הוא ודאי
שום דבר, כי אתה יודע פנויה.
אם היא תחזור בה?
מה? אז אמרתי, יכול להיות שהיא נותנת המטלה או משהו כזה, אז אולי כן, אבל לולי זה כנראה שלא. ברגע שהיא עשרה זאת עדות לכל דבר, אבל עדות שרבנתי רק לתחום הסובייקטיבי שלה.
גם יש
נהדים
נגדה?
כן,
זה
לא משנה. זה כמו הודעת בעלדים. זה מה שראינו, למשל, הודעת בעדין, אחת הדוגמאות שדיברנו עליהן, שבא מישהו ותובע אותי, להביא תן ממני 100 שקל. אני אומר, לא אדם, לא היו דברים מעולם. בסדר? עכשיו, באים שני עדים ואומרים שלביתי. תפסו אותי במכנסיים למטה, בקיצור. זאת אומרת, תפסו ששיקרתי. רגע, פרעתי. לא, פרעתי. לא יעזור שום דבר. למה? כי כל האומר לא לביתי, כי אומר לא פרעתי. אם אני אומר שלא לבית, אז לא פרעת. אתה לא יכול לחזור בך פתאום ולהגיד שפרעת, כשקודם אתה אומר שלא פרעת. אבל יותר מזה. עכשיו באים שני עדים ואומרים שפרעתי.
או
או אותם עדים שאומרים שהייתה הלוואה ואומרים שפרעתי, לא משנה. ויש שני עדים על פירעון, אני צריך לשלם עדיין.
כי אני אמרתי שלא פרעתי.
אני אמרתי שלא פרעתי, עכשיו יותר מזה, אני אמרתי, טוב, דיברנו על זה פה. האמירה הזאת בכלל לא מתכוונת וחייבת, אני מתכוונת לפתורת. שכל הכישור פה, יודעת בעדים, הוא כישור מאוד בעייתי. אבל זה אומר שכשלברנר יש נאמנות מוחלטת, זה עומד גם כנגד שני עדים, נגד הכל. מה שנוגע אליך, אתה אבל הבית היחיד. ומה שאתה אומר, זה מה שיהיה נגד כל כללי ההלכה. עכשיו, אני אמרות אולי שהן דוגמאות טיפה שונות, אבל הן יותר מרחיקות לכם, מאשר הדוגמאות האלה.
אגב, זה היה בעיה גם עם הנשיא קצב.
מה?
קצב, בתיאור שלו, בהתחלה הוא טען, אני בכלל לא...
לא היו דברים מעולם. ואז הוא אמר שזה היה בהסכמה.
ואז הוא אמר שזה היה בהסכמה.
וכל אומר לא נביתי כמו לא פרד, לא אומר שזה.
אבל מה שבחר, מי שאומר לא היו דברים מעולם, לא משתמע מזה שזה לא היה בהסכמה.
למה? משתמע, זה לא היה בכלל. זה לא היה בכלל, זה לא היה בכלל. אני חושב שזה דומה. טוב, בכל אופן, אז אני אביא אולי דוגמה יותר מרחיקת לכת. אני חושב שדיברנו על זה. יש גמרא בסנהדרין, הגמרא אומרת שאם זמרי היה מתהפך והורג את פנחס, הוא פטור. פנחס בא להרוג את זמרי בגלל שהוא עמד לחתור, יש לו דין רודף פנחס, הוא הולך להרוג אותי. אני יכול להסתובב להרוג את פנחס, ואני פטור. שפנחס עשה מעשה שאחרי זה השם נתן לו את בריתו שלום. זאת אומרת, מעשה שזוכה להרבה הערכה מהקדוש ברוך הוא. כן? אמנם, הלכה ואין מורים, כן, אוקיי, אבל מי שעושה את זה ראוי לשבח גדול. בסדר? פנחס יכול להסתובב ולהרוג אותו. זמרי, סליחה. אז שואל, הקליחם דם מביא, בסוף פרשת בלק, הוא שואל שם, הוא מביא איזה אחד הרבס מיגור, תקופתו, לא יודע מי זה היה, לא בקיא גם בשושלת כל כך, אבל הוא שאל שם, הרי בדיני רודף יש כלל שאם אתה יכול להצילו באחד מעבריו, אסור לך להרוג אותו. אם אתה יכול לראות לו ברגל, את הרודף. אז הוא לא יצליח להרוג את הנרדף. אסור לך להרוג את הרודף. אם אתה יכול להציל את הנרדף בלי להיזקק להריגת הרודף, אז אין יותר להרוג את הרודף.
זה לא
עונש שרודף, זה כשאין ברירה.
זה לא
עונש,
זה מניע.
כן, אם אין לך ברירה, ואחרת היא להרוג את הנרדף, אתה יכול להרוג אותו. אם יש לך ברירה, אל תהרוג אותו. אוקיי? אז שואל הקליחנדה, או הרבי מיגור, הוא שואל, אז מה הבעיה? זמרי היה יכול להציל את עצמו. הוא היה רק להפסיק לחקור. פנחס לא היה הורג אותו.
נכון? באותו רגע שגם פנחס בא אליו עם הקידון, אם היה מפסיק לחקור ולא היה...
לא, אני יותר.
אולי זה לא היה עוזר לו.
בסדר, אוקיי.
למה הוא לא
עוזר?
הוא
עשה
את זה.
הוא עשה את זה. לא, לפי המדרש הוא עשה את זה ממש בשעת המעשה. הרי הקידון שם נמעט. חופן, אבל בסדר. הטענה היא שהוא היה יכול להציל את עצמו, כי הוא היה יכול להגיד, עזוב, פרחס, אני פורש. פורש מכן באהבה.
שאלה
בעצם על
כל רודף.
לא, לא כל רודף. כי ברודף רגיל, אם אתה יכול להציל לו באחד מעבריו, אז אין בעיה. פה הפנחס הוא הרודף, לא זמרי. זמרי הוא המרדף וגם המציל. זאת אומרת, הוא זה שהורג את הרודף. אז ככה הוא שואל, אז למה, אז מה היתר להרוג את פנחס? הרי הוא היה יכול להינצל בלי צורך להרוג את הרודף.
זה לא בעיה.
עכשיו כאלה עשו לו עובדו. אז הוא אומר שמה, נכון, אני יכול, לא בא לי. אני רוצה לחטוף. מי אתה שתגיד לי לא לחטוף? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יניש אותי אחרי זה, בסדר גמור, זה חשבון שלי איתו. אתה לא במשחק.
מה הכוונה? להרוג?
מה?
לא,
אני רוצה לבעול את קוזמי בצור, אוקיי? המדיינית. בסדר? עכשיו, פנחס בא, והוא רוצה להרוג אותו. אם הוא היה עוזב אותה, אז פנחס לא היה פוגע בו. אז בעצם יש לו דרך להציל את עצמו בלי להזקק להריגה של פנחס. אז מה היתר להרוג את פנחס? אז הוא אומר, היתר הוא בגלל שפנחס רודף, יכולתי להציל אותו בזה שאני מפסיק לחתום? הוא עסק של סבתא שלו, לא חייב לו להפסיק לחתום. אני רוצה לחתום, בא לי לחתום. חשבון שלי עם הקדוש ברוך הוא. אם הוא מחליט להרוג אותי בגלל שאני חוטא, הוא רודף. הדוגמה אולי היותר מובנת לעניין הזה, למרות שגם היא קצת קיצונית, הבאתי את הדוגמה הזאת במאמר בתחומים שכתבתי פעם על החוק של שי דרומי. דיברנו על זה פעם. חוק של שי דרומי של הריגת גנב. אני טענתי שאפשר להרוג גנב כדי למנוע את הגניבה. לא מדהים רודף. שיטה אמריקאית, כי מי שנכנס אליי הביתה לא יוצא בחיים. זה, זה העיקרון הבסיסי. זה הכל, לא פטנטים ולא רודף ולא שום דבר.
זה מוגן בחוקה. זה הנשק.
כן. להחזיק נשק זה משהו אחר. לא, זה להרוג. בארצות הברית זה לא כל כך פשוט.
זאת הסיבה.
לא.
שלהגן על עצמך.
לא. הסיבה בארצות הברית, הסיבה העמוקה, לכן כל כך קשה לשנות את זה, זה בגלל הזכות שלך להתגונן נגד השלטונות. אם השלטונות יאיימו עליך עם נשק, אתה יכול להתגונן עם נשק שלך. זאת אומרת, רוצים לשים מגבלה על שימוש של השלטון בכוח. ולכן זה בעצם עניין אידיאולוגי, זה לא עניין אינטרסנטי. יש שם שינוי של החוקה, זה משחק. ובארצות הברית חוקה זה משהו רציני, זה לא כמו השטויות שפה. בארצות הברית לשנות חוקה זה משהו כמעט בלתי נתפס. אוקיי? טוב, לא משנה. בארצות הברית, אגב, לא יודע, יש כל מיני אגדות אורבניות, אני לא יודע מה בדיוק נכון, צריך לשאול משפטנים שמתמצים. יש גם סיפורים אחרים, זה גנב פרץ פעם הביתה, יש סיפור כזה. גנב פעם פרץ הביתה, מישהו שם זכוכיות על על החלון, כדי לפצוע אותו, הוא נפצע, הוא טבע את בעל הבית.
באמריקה זה יכול לקרות.
והסיפור האורבני אומר שהוא זכה. אני לא יודע, מה לי יזוי.
בארץ או בארצות
הברית? בארצות הברית.
בארצות הברית. שההגנה הייתה בלתי סבירה, לא?
כן, לא יודע בדיוק. הסיפור המפורסם היה לפני כמה זמן עם הילד עם הסנדוויץ', מי שמכיר את הסיפור הזה, אתה רואה, התפרסם לא מזמן. זה ילד שהתעללו בו כל הזמן, לקחו לו ילד כנראה לא לגמרי בסדר, בכיתה, והתעללו בו ולקחו לו את הסנדוויץ'ים והכל. הוא שם רעל בסנדוויץ'. מישהו לקח את הסנדוויץ' ולא יודע, נהיה, נפגר, אני לא זוכר אפילו בדיוק את הסיפור, אם הוא באמת היה, אבל התפרסם איזשהו סיפור כזה, אני אומר, איזשהו רעש, אני לגמרי בעד, אבל דיון אחר.
אין איזה גמרא כזאת, זה לא בקמה, זה
לא
נכנס לך.
לא,
שם לו
לרשת בחצרו, לא? לא, יש בהמה שנכנסת בטריזה, שהיא אוכלת משהו שמזיק לה, והיא מטריזה. למה שלהם יכול לקבוע את בעל החצר על הנזק שהוא עושה לבהמה? זה גמרות, כן, זה דיון אחר. אגב, התשובה שלנו כך פשוטה, אבל זה טוב, זה סיפור אחר. שתי גרסאות בדעת רב. בכל אופן,
אני פרסם פעם ששאלו איזשהו רב, רב זילברשטיין בשאלה הזאת, כלומר, האם מותר לשים רעל בתוך...
מתאים לו מאוד להתעסק עם השאלה הזאת. הייתי מתפלא מאוד אם אין איזה קטע של רב זילברשטיין.
לפי מה שפרסמו, אז הוא אמר שמותר.
אה, כן? מעניין. טוב, בכל אופן... אז אני לא יודע, בקיצור, אני לא מתחייב שזה החוק האמריקאי, אבל ברור שזה האתוס האמריקאי, אוקיי? גם אצל הבריטים, כן? ביתו של האדם הוא מבצרו. זה גם בריטי. בכל אופן, אני לגמרי מזדהה עם התפיסה הזאת, ואחרי שהיה הסיפור הזה של שי דרומי, אז רציתי לכתוב מאמר על הנושא הזה. כמובן, בסוגיה בסנהדרין רואים לא כך. בסוגיה בסנהדרין כתוב שההיתר להרוג את הגנב משבא במחתרת זה רק בגלל שהאדם לא עומד על ממונו, אתה תתגונן ואז הוא יהרוג אותך בגלל הצורך להתגבר עליך, וכיוון שכך עשו מודף, אז מותר לך להרוג אותו. אז בגמרא רואים שההיתר להרוג גנב הוא דין רודף, הוא לא בגלל הממון, אז יש שנשקף לך איסור. אז אני כתבתי שם במאמר כמה ראיות לזה שזה לא נכון. ראייה אחת, הגמרא שם למשל מביאה שאפשר לעשות את זה גם בשבת. זה פסוק. זה פסוק, מה דין רודף? מי שמאיים עליי בשבת, עד רידתה, כן? מי שמאיים עליי בשבת, אני יכול להרוג אותו. יש דין רודף גם בשבת. עמי הארץ, בירושלמי כתוב שעמי הארץ לא היו משקרים בשבת. אבל אין, ודין רודף, אין הבדל בין
שבת. אבל בדרך כלל
אין בעיה לשקר. מה?
אתה
מבין את החמים ובלחולים, זה לא מבין. יש חמים משקרים גם בשבת. טוב, בכל אופן, הם יודעים שאין איצור לשקר. אין איצור לשקר, יש איצור לשקר בלבי. זה הבעיה עם תלמיד החמים. טוב, בכל אופן, זה ראייה אחת. כן, מראית את הפסוק של מותר גם בשבת. אם זה פיקוח נפש, זה פיקוח נפש, מה זה קשור לשבת? דבר ש... טוב, הפסוק אבל אומר שזה מותר. אתה רגיד שהייתה אבא אמינה שלו במסקנה היא שכן, אפשר לדחות את זה. אבל סתם, שאלה בסברה. יש לי עוד ראיות שם, אבל שאלה בסברה. בן אדם יכול להישאר בבית, בחדר שלו. לא לצאת החוצה. מה הבעיה? אתה ישן בבית, הוא נכנס לך לדיר במקרה של שי דרומי, או לחדר למטה, לא יודע איפה, וגונב כל מיני דברים. אם לא תצא החוצה, לא יקרה כלום, הוא ילך עם הרכוש ויצא הביתה.
מה אומר?
אדם בהול על ממונו. בתפיסה הפשוטה בעצם אומרת שטוב, הוא לא יחזיק מעמד. אם תגיד לו לא לצאת, הוא בטח בטוח יצא. אבל יש גמרות מפורשות לא כך. הגמרות אומרות, הגמרה אומרת למשל, שאסור לכבוד דלקה, לא אסור לכבוד, אסור להציל מבית בוער, חוץ ממזון בשבת, חוץ ממזון שלוש סעודות ולבוש שאתה צריך לשבת וכתבי הקודש. אלה הדברים שמותר להציל. זאת אומרת להשאיר את הבית להישרף כולו, כולל כל הרכוש שלך, כל החיים שלך הולכים לאבדון. אוקיי? אתה צריך לשבת שם ולשאיר מירות שבת. אוקיי? לא יודע מי יכול לעמוד בדבר כזה. עכשיו צריך להבין שהכיבוי שם זה איסור דרבנן, כי זה נחש שנה צריכה לגופה. זה כיבוי שאתה לא צריך את הפחמים. זה נחש שנה צריכה לגופה. ניסו את הרבנה על הלכה. ולא, וכיוון שכך, הגמרא אומרת, למה החשש שמה אתה תבוא לכבות, לכן אסור לך אפילו להציל. אבל יש תתחיל להציל, אתה תיכנס לתוך העניין הזה, אתה גם תכבד. אז אומרים לך, אל תציל. אדם בהול על ממונו. זה לא השלוש עיזים שהוא יגנוב לי מהדיר. כל החיים שלי הולכים עכשיו לאבדון. הבית שלי עם כל הרכוש, הכל נשרף. ואת זה אפשר לדרוש ממני לשבת בשקט ולא לעשות כלום. אז מה עם הרכוש? מה אי אפשר לדרוש ממני? זה חיי אדם. תראי לי להרוג. אז תגיד, תוותר על השלוש עיזים שלך בשביל לחסוך את החיים שלו. אל תהרוג אותו. תפנה אחרי זה למשטרה בשביל שהם לא יעשו כלום. מה הבעיה? יש פתרון נורא פשוט. זה מה שאמרו תמיד עד חוק שי דרומי. גם אחריו, לא כך פשוט, לא השתנה בצורה מאוד דרמטית, לא השתנה קצת. אז האדם באמת הוא לא צריך להישאר בחדר נעול, לא לתת החוצה, לא להתעמת, ממילא לא יהיה עליו איום, הוא לא יצטרך להרוג את המרדף כמו פנחס, כן? אז הטענה שלי הייתה, כי הוא לא חייב להישאר בחדר. אתה רוצה לגנוב? אני רוצה למנוע את הגניבה. מה זאת אומרת? זכותי למנוע את הגניבה. אדם בהול על ממונו, אני לא יודע בדיוק את הניסוח בגמרא שמה, כי זה זכותו, לא כי יכול, לא יעמוד בזה אם אנחנו נדרש. בגלל שהאדם מותר לו לעשות את זה, זאת זכותו, אנחנו לא נעצור אותו, מותר לו. וזה יכניס אותו סכנת נפשות, עושה הרוב, את הגנב, בדיוק כמו עם זמרי. ואתי שם דוגמה, מישהו מאיים עליי עם אקדח, אומר, תן לי שקל. ואם אתה לא נותן לי שקל, אני אוהב אותך. עכשיו, לכאורה, תן לו את השקל ושלח אותו לדרכו, שקנה מסיק בזוקה. להרוג אותו בשביל השקל הזה, מה אתה נורמלי? אני לא חושב שיש פוסק שחולה כזה שמותר לי להרוג אותו. שלא רוצה להרוג אותו ו... מה?
אני ארוג אותו בשביל השקל, אני ארוג אותו בשביל שלא יאיימו ברצח, אם אני חושב שהוא רציני, כן?
אבל לא, הוא לא מאיים עליי ברצח, אני נתן לו שקל, הוא הולך לדרכו. בא אליהו ואמר לי שזה רציני, בסדר? נעזוב
כל אחד. ערך ברנרד גייטס בוויקיפדיה.
מה?
ערך ברנרד גייטס בוויקיפדיה.
מכיר?
איזה אחד, אדם שיש פה בן מרגט, נסע ברגת הטכנולוגיה, רק באיזה תחנה עזובה, נגשו אליו ארבע קושים גדולים וגדולים, אמרו לו, תן את הכסף, הושיט את היד לענק, הוציא אקדח, רק שניים פצעה שניים. ונעלם אחרי שבועיים, מסגיר את עצמו וחטף קנס של דולר על החזקת נשק לא ראשון ותו לא. זה הסמומה הגדולה, יש פירוט רב בספר של אלכוהול מגלגוול, נקודת המפנה.
טוב. אז אלה היו 60 שניות על ברנרד גט. בכל אופן הזה ענייננו, הטענה היא שאני לא חייב להישאר בחדר, ואם את כמו עם השקל, אני יכול להרוג אותך אם אתה מאיים עליי, לא חייב לך שקל. מה אתה רוצה לאלץ אותי לתת לך שקל? לא רוצה לתת לך שקל, לא חייב לך שקל. אתה מאיים להרוג אותי אם אני נותן לך שקל, אני ארוג אותך קודם. אין בעיה, מותר לי. כי זה דין רודף. אני יכול לפתור את הבעיה אם לתת לו שקל, לא חייב לו את השקל. דין רודף שאני יכול להצילו באחד מעבריו, זה במקום שבו במקום לראות לו בראש אני יורה לו ברגל. אז אני לא צריך לוותר על משהו שזכותי להחזיק בו כדי להציל אותו. צריך לעשות מעשה פחות קיצוני. אז במקום שבו הוא דורש ממני לוותר על משהו מזכויותיי, וכדי לא להרוג אותו, זה אני לא חייב, מה אני חייב לוותר על זכויותיו? זה עשויותיי, שלא להרוג אותו. באותה מידה זה גם הבב המחתרת. להשלמת התמונה, זאת אומרת, המערכת התחומי לא הסכימו לחלוטין, למה שכתבתי שם, הם ממש, היו שם ויכוחים סוערים, לא יודע אם היה להם עוד ויכוחים שם כאלה. באיזשהו שלב הרכז של המערכת אמר לי שהם רוצים לפנות לנשיאות, של תחומים שיחריעו הם. לא רוצים לפרסם, היו פלמצות וכל מיני דברים כאלה. לא שהיה להם תשובות טובות לרעיות שלי, בדעתי לפחות, אבל זה היה הוויכוח. הם רצו לפנות לרב שער ישוב, זל בינתיים, הרב ליטנשטיין, גם הוא זל בינתיים, והרב ייבדל לחיים ארוכים, הרב אריאל, מורה שלך, הרב יעקב אריאל. ואז אחרי כמה ימים אומר לי הרכז המערכת, האמת שהשלושה האלה לא זוכרים שהם הנשיאות של תחומים. הם מינו אותם איזה מינוי כבוד לפני 30 שנה, הם כבר לא זוכרים את זה. בסוף הם פרסמו את המאמר עם ההשגות שלהם והתשובות שלי, וככה זה יתפרסם בסוף. זאת אומרת, זה רק סתם שאלה. אני רק רוצה להגיד...
מה הם אמרו על הרבי מגור?
לא אמרו כלום, לדעתי לא היו שם תשובות טובות למה שאני אומר. חוץ מזה שבגמרא נראה לא ככה, אבל הראיתי להם שגם את הגמרא אני יכול להסביר. נגיד, בלי הראיות לא הייתי מסביר כמו עם את הגמרא. כשאתה פשוט בגמרא זה שזה באמת מבין רודה. אבל תראה, יש כמה וכן... הדבר היחידי שאומרים שאתה לא יכול להרוג זה אבא שלך. אבל הגמרא אומרת, אם ברור לך, אם זרחה השמש עליו אין לו דמים. אז הגמרא לומדת משם שאם זה ברור לך כשמש, שהוא לא יהרוג אותך, אז אתה אוכל להרוג אותו. אם אבא שלך בא לגנוב אצלך, ברור שלהרוג אותך, גם אם הוא יידרדר, הוא בא לגנוב ממך, להרוג אותך הוא לא יהרוג אותך. אז שם אתה אוכל להרוג אותו. עכשיו, לכאורה זה גם תומך בעניין הזה שזה בעצם דין רודף. אבל תשימו לב, בדין רודף הרגיל לא צריך ודאות גמורה שהוא לא יהרוג כדי לאסור עליי להרוג אותו. להפך, צריך ודאות קרובה שהוא... בדיוק, זאת אומרת, זאת אומרת, במצבי ספק אתה, אתה, אתה כן צריך לעשות את הפעולה, ופה אתה צריך איזה ודאות מוחלטת כדי לא להרוג. זה לא קיים בדין הרודף הרגילי. לכן אני חושב שכל העסק שם הוא בסך הכל כדי לשמר במשהו את הערך של חיי אדם, לא להוזיל אותם. אבל בבסיס זה היתר כדי להגן על הממון. זה לא היתר של דין רודף.
אז כל כך מותר אז כן להיכנס להציל את הממון מהבית של ישראל בשבת?
לא.
זה זכותי, זה הממון שלי.
מה זכותך? זה איסור, זה לא מישהו אחר מאיים על זה. זה לא שאלה של זכויות. כל שאלה של זכויות. אתה מחכה עם מישהו אחר.
אתה לא יכול להרוג את השבת.
למה להרוג בשבת?
מה?
למה להרוג בשבת?
נכון, מדיני שבת. בגלל זה צריך את הפסוק. בגלל זה צריך את הפסוק, בדיוק זה הנקודה. כי שם זה מעורב לא רק הבעיה של היתר להרוג. היתר להרוג זה מסברה. אבל החילול שבת, איך מותר לך לחלל שבת? אתה תשאר בחדר לא בשביל לא להרוג. אלא בשביל לא לחלל שבת. אז ביום חול ידין בא במחתרת הזה בשביל לא צריך פסוק באמת. אבל בשבת אתה צריך פסוק שאומר לך שגם איסור מצדיק את זה.
אבל בעצם גם אתה אומר שזה בדין רודף, פשוט מותר לך להיכנס למצב
שאתה תהיה... נכון, למשל, אם אני אצליח להגן על הממון שלי בלי להרוג אותו, אני חושב שאסור להרוג אותו.
לא, אבל גם אם
אני... לא אמריקאי עד הסוף.
לא.
אוקיי? אם אני יכול, אם אני מספיק חזק נגיד, ואני יכול להגן פיזית על הממון בלי להזדקק להרוג אותו, אז אסור לי להרוג. אבל אם אני חושב שאני לא אצליח, או אם אני מאיים עליי או משהו כזה, אז מותר לי להרוג אותו. לא צריך להיכנס למצב שרודף. בסדר? אבל עדיין, בבסיס, ההיתר הזה הוא היתר של הגנה על ממון, לא היתר של הגנה על הנפש. כי סך הכל תמיד יש את האופציה להישאר בחדר, לא להתעמת איתו, שיקח את הממון ולך הביתה. את זה אני לא חייב לעשות. גם אם זה יביא אותי למצב שאני צריך להרוג אותו.
הנושא של להרוג מישהו גם כן איסור מהתורה.
נכון.
אז אם אני מתיר לעשות את ה... לעבור על איסור מהתורה, למה אני לא יכול
לעשות? למשפט הבא שלי. ושם יש למגן אברהם, אני כבר לא זוכר את הפרטים, פשוט עכשיו הזכרתי בדוגמה הזאת, אבל יש למגן אברהם שמדבר על הרים שסמוכות לספר, ואני לא זוכר, קשה מאוד, הוא אומר שם דברים מאוד קשים, אני כבר לא זוכר בדיוק, אבל השבתי אותו גם בכיוון הזה, אז זה היה אחת הראיות שלי שם. הטענה שלי הרי, גם להרוג זה אסור. זה גם איסור. אז איך מותר לי לעבור את האיסור הזה בשביל להגן על הממון שלי? עזוב את הזכויות שלו. מה עם האיסור שלי? אוקיי? הטענה שלי הייתה, וזה כאן אני מגיע לנקודה שאמרתי שהיא יותר מחודשת מה שאמרתי קודם, הטענה שלי הייתה ש... במקום שבו בן אדם מנצל את ההלכה כדי לפגוע בזכויותיי, כדי להרוויח ממני משהו, הלכה מוקפאת. הלכה מקפיאה את עצמה. זאת אומרת, במקום שבו אתה בעצם אומר לי, תן לי את השקל כדי שלא תצטרך לעבור על איסור רצח, הוא נורא דואג למצבי הרוחני, אז אומר, כדי שלא תצטרך לעבור על איסור רצח, תתן לי את השקל. אז אומר, אתה משתמש באיסור רצח כמנוף כדי להוציא ממני שקל שלא מגיע לך, אז איסור הרצח בטל. אין איסור רצח, לגביך. אוקיי? זאת אומרת, יש פה משהו שאומר שבמקום שבו אתה מנסה לחדור לתחום שלי, לכן אני קושר את זה לסיפור שלנו, כל שאתה מנסה לחדור לתחום שלי, ההלכה מקפיאה את עצמה. אם אני חוזר לעניין הזה של אין אדם עושה דבר שאינו שלו, שאלתם קודם, סוף סוף הקיליים הם קיליים, יש פה התערבות, אני טוען את אותה טענה. כשאתה רוצה לפגוע בעצם במישהו אחר, והאיסור הזה יפגע במישהו אחר, זה קיליים עושה. אז ההלכה מקפיאה את עצמה. למרות שתערובת של תבועה עם קרב וקילי הקרב, וזה עושה את שני הצדדים, במקום שאתה מנסה לחדור לטריטוריה של מישהו אחר, למרות שבאופן עקרוני זה היה צריך לייסר, ההלכה מקפיאה את עצמה. עכשיו, לדבר הזה יש כמובן הרבה גבולות, שאני לא אכנס פה לכל הפרטים. למשל, אם אני מערבב בשר בחלב של מישהו אחר, זה יהיה עצור. כבר ראשונים דנים, למה? הרי אין אדם עושה דבר שאינו שלו, מה הבעיה? למה זה נעשה? או אם אני זרקתי לתוך הקדרה של מישהו, איזה חתיכת בשר עשו.
כן, מה אתם
עושים?
זה בין זה לבין חיליים.
כן, למה שם אני כן עושה את זה? זה ברור שאני יכול לעשות את זה. אז יש כל מיני חלוקות. יש חלוקות שמבחינות בין דבר שתלוי במעשה לבין דבר שתלוי במחשבה. אני חושב שהרעיון מאחורי זה בקובץ שיעורים אומר את זה ברבי חנן וטרמן, שיש דברים שבהם אני עושה את הפעולה והתורה עושה. בסדר? נגיד אם אני מערבב בשר בחלב, אז לא אני אוסר את הדבר של השני, אני רק הפכתי את הבשר להיות מעורבב בחלב. התורה, כשהיא רואה ערבוב של בשר בחלב, אומרת את זה אסור לאכול.
למה בכלל זה לשם?
ואז לכן, במצב כזה, לתורה יכולה לאסור על מי שהיא רוצה. אני לא יכול לאסור דברים של חברי. התורה יכולה לאסור הכל. כאשר אני זה שאוסר את הדבר של השני, למשל כשאני משתחווה לחפץ של השני ועושה ממנו עבודה זרה, הטענה שלו, זו טענה שצריך לבדוק אותה לגופה, וזה התירוץ שהוא מציע כאן, ששם אני אוסר את הדבר ההוא, לא שאני הופך אותו למה שאני, כי לא עשיתי בו כלום, אני לא קרא לך את שום דבר, אני רק עבדתי אותו. אז בעצם מה שקרה כאן, זה שאני אסרתי אותו, לא שאני עשיתי איזושהי פעולה, וכתוצאה מהמצב שנוצר, התורה אוסרת. דבר כזה, אני לא יכול לאסור על שני. אם אני יוצר את האיסור על השני, אני לא יכול. אני שייך לטריטוריה
של חלב וכלאיים.
מה הטענה שלו? הטענה שלו שבכלאיים, אני זה שעוצר, לא התורה.
זה בדיוק אותו דבר, אני לוקח שני דברים ומערבב אותם.
זה בדיוק אותו דבר, שיש פעולה ונוצר איסור.
גם פה, אני לוקח את הבשר וזה פעולה.
יש פעולה ונוצר איסור, נכון? זה אותו דבר במובן הטכני. השאלה היא אבל מה המובן הלמדני שמאחורי זה? האם הפעולה שנעשית על ידי היא הדבר שעוצר, או הפעולה יוצרת מצב והתורה באה ועוצרת? יש לו כל מיני ראיות לזה, זאת אומרת, צריך לראות, אבל לא משנה, אפילו בתור תירוץ לחושייה הזאת, זה התירוץ שהוא מציע.
אבל לא רק זה, בכליים, הקרן כבר ישנו, ואז אני באתי ואסרתי, נבוא עכשיו להגיד לשני, תעקור את הקרן הזה כדי שזה לא יהיה, זה שונה מהבשר והחלב, כי בבשר
והחלב,
אני יכול לא לשתות את זה, לא לאכול דבר אחד.
ומה?
זה הכל.
לזרוק את זה, מה תעשה עם זה?
בסדר, אבל לא...
מה אתה נמצא את זה לעקור את הקרן?
אני לא נמצא בדיעבד, זה בדיעבד כבר. הקרן נמצא פה שנים, ופתאום בא מישהו ואוסר לי אותו, ואני
צריך... תפשיל שלי נמצא פה כבר שנים. צון שנשאר על האש שנים, לא 24 שעות, אוקיי? עכשיו בא מישהו וזרק לשם חתיכת חזיר. מה? מה זה משנה?
מה? לזרוק אותו מישהו עם סכנת נפשה.
אבל רציתי משהו לשאול על...
אבל את הסכנת הפזות שלי אני בוחר, אני לא רוצה את הסכנת נפשה כזאת, רק את זאת.
על הצלת הרכוש הזה בשבת, בעצם אם מישהו יצית את זה, אז אולי אני כן יכול ללכת ולהציל את הרכוש.
שאלה מעניינת. יכול להיות.
כי אתה אמרת שבשר
וחלב.
לא, לא על
הבשר. לא, לא, ערים הפרוחות לספר. זאת אומרת, יש מקום שבו מישהו מנצל את שמירת השבת שלי, בערים הפרוחות לספר, אם מישהו מנצל את שמירת השבת שלי, השבת בטלה. לעשות מה שאתה רוצה. לא להגן על ממון, לא על רכוש. אני חושב שזה הנקודה במגן אברהם. זאת אומרת, מהגמרא יוצא שזה בגלל החשש שבסופו של דבר זה יגיע לנפש. ולכן אומרים אנחנו יוצאים גם בשבת על ערים הסמוכות לספר. כי בסוף בסוף זה יגיע לנפש. ובמגן אברהם כתוב לא כך. במגן אברהם כתוב שיוצאים על הממון. נדמה לי, אם אני צריך לך נכון, צריך לבדוק עוד פעם, לא אמר שלי זה מופיע. והטענה שלי הייתה שבדיוק זה הנקודה, במקום שבו הגויים מנצלים את השבת שומרים שבת, הרי זה בדיוק עד רידתה, בזמן החשמונאים, כן, שבעצם הם יצאו להילחם נגדנו בשבת, בהנחה שאנחנו בשבת לא נלחמים, ואז הבית דין של החשמונאים דרשו עד רידתה, אפילו בשבת, הם נלחמים גם בשבת. ומה בעצם הנקודה מאחורי זה? שההלכה מופת, במקום שאתה מנצל את ההלכה, עושה בקרדום לחפור בו, על חשבוני, ההלכה מקפיאה את עצמה.
נגיד אבל אם מישהו מפרסם על החברים רעים בשבת, אתה יכול למנוע. זאת אומרת? לא יודע, מישהו שולח ב... כאילו לא
שיימינג,
כן, משהו כזה.
זה יותר עקיף, כי פה בשביל לעצור את זה אתה צריך...
נגיד אתה יכול כדי לחלל שבת.
אם זה יהיה אותו דבר, אז אני אגיד אותו דבר גם שם. זה אותו דין. שאלה אם זה אותו דבר, עד כמה מידת העקיפות של הנזק מול היכולת שלי למנוע אותו. אז צריך לדון בכל מקרה לגופו, אבל עקרוני אני אגיד את זה גם שם. אז במקום שבו אתה מנצל את ההלכה כדי לעשות רווחים על חשבוני, ההלכה מקפיאה את עצמה והמתגונן יכול לעשות מה שהוא רוצה. זה הרעיון לדעתי שבא במחתרת, זה הרעיון של הרודף של השקל, ואפילו הרעיון של זמרי. אני זכותי לחטוף. אתה לא יכול להיכנס אליי לטריטוריה. אתה רוצה למנוע אותי מלחטוף, זאת מטרה טובה, אבל אתה את המטרות שלך תשיג אצלך. על מה שאני עושה, רק אני אחראי. ומתן נכנס אליי לטריטוריה, אתה רודף, אני אוכל. אפילו שיש לי את האפשרות להינצל אם אני אפסיק לחתום. זה לא משנה. זה הטריטוריה שלי, אתה לא יכול להיכנס לשם.
אבל אם בית דין...
בית דין זה משהו אחר. זה כמו, אני אתן לך דוגמה, יש המשנה למלך בהלכות רוצח, הוא מביא שם את הגמרא הזאת של זמרי, ואז הוא אומר, בואו נמשיך את זה הלאה. מה קורה אם גואל אדם עכשיו בא להרוג אותי? תורה נותנת לו רשות, יש לראות אפילו זה מצווה, מחלוקת תנאים. נכון, האם מותר לי להסתובב ולהרוג אותו? הוא עודף. משנה המלך טוען שכן. עכשיו הוא אומר יותר מזה, שליח בית דין בא להרוג אותי. חיללתי שבת בעדים והתראה. שליח בית דין בא להרוג אותי. הוא עודף, אני אהרוג אותו, שם הוא אומר שלא. זה לא.
בסמכות.
זה היגיון, אבל השאלה מה המכניזם ההלכתי. ברור, זה ברור בסברה. כך צריך להיות, השכל הישר. אבל מה המנגנון ההלכתי? למה באמת זה נעצר שם? גם אצל פנחס זה נורא ברור. פנחס עושה מעשה חשוב, מציל את עם ישראל מאיזה בעיה נורא קשה, הקדוש ברוך הוא נותן לו את בריתו שלו, ומותר לי להרוג אותו, כי הוא רודף, כי זכותי לחטוא. אז למה אני לא זכותי להישאר בחיים אחרי שחיללתי שבת, אתה מה זכותי? זכותי להישאר בחיים וזכותך להרוג אותי, אבל זכותי גם להתגונן ולהרוג אותך, כדי שלא תבצע את זכותך להרוג אותי. אוקיי? מה זה שונה? הטענה שלי היא הטענה הבאה. אני חושב שזה המנגנון שעומד מאחורי המשנה למלך. החובה להרוג, זה אני חוזר לבית דין, החובה להרוג מחלל שבת היא חובה שמוטלת על הציבור. זה לא חובה עליי להתאבד, נכון? תגיד שאני חיללתי שבת, בעדים והתראה. בסדר? אבל אין בית דין היום, אין סמוכים, אין דיני נפשות. זה אני אמור לעלות לגז ולהתאבד.
יש מדרשים כאלה?
לא, יש מדרשים כאלה, אבל בהלכה לא. לא, לא אמור להתאבד, וכנראה גם אסור לי אפילו. כנראה. על פי זה אפשר להתפלפל אולי קצת. אבל אסור לי. בטח אני לא חייב. למה? כי אין בית דין שעושה את זה. אז מה? אני חייב מיטה. כי החיוב להרוג אותי מוטל על הציבור, הציבור צריך להרוג אותי, יש מנגנון משפטי איך ציבור פועל. אם אין בית דין מוסמך שיכול לעשות את זה בשם הציבור, אז אין פה מי שמחויב במצווה הזאת. אין ציבור בעצם במובן המלא היום. כל עוד אין מוסדות רגילים, אז לא קיים ציבור במובן המשפטי הלכתי. אוקיי? אז בעצם החובה להרוג אותי מוטלת על הציבור שגם אני חלק ממנו. נכון? כמובן, דרך הציבור, אני לא חייב להתאבד, אמרתי קודם, לא שאני אמור להרוג את עצמי, אבל נציג הציבור שבא להרוג אותי הוא גם נציג שלי, הוא גם פועל בשבילי. אז ממילא ברור שאני לא יכול להרוג אותו כדי להתגונן, כי זכותי להישאר בחיים, לא זכותי. התורה מטילה עליי, לא מישהו אחר עודף אותי. התורה אומרת שאני חזקותי שאני פה בחיים, אלא צריך להרוג אותך. והחובה להרוג אותך מוטלת גם עליך עצמך. זה לא התגוננות בין שתי גורמים, זה ההבדל בין פנחס לבין זה. פנחס לא פועל בשם הציבור, זאת פעולה של קנאי, פעולה לגיטימית, פעולה מבורכת אפילו, לפי התורה. אז זאת פעולה פרילו, זאת החלטה שלו, הוא לא מייצג את הציבור. אם אתה לא מייצג את הציבור, כל כמה שהפעולה שלך תהיה נעלה ומבורכת והכל טוב, זכותי להתגונן, אני לא חייב לך כלום. אני עומד מולך, למרות שאתה הצודק ואני הטועה, זכותי להיות טועה. חשבונות שלי זה עם הקדוש ברוך הוא, לא איתך. אבל במקום שאני עומד מול שליח בית דין, ושאלת על הבית דין, שם זה כבר לא יהיה קיים. כי השליח בית דין הוא גם שליח שלי. גם אני חייב לדאוג לזה שדיני התורה יתקיימו, במקרה הזה כן לאפשר לשליח בית דין להרוג אותי. כן, זה קצת סוקרטי כזה, כן, הסיפור של סוקרטס, כן, עם הכוס הקוברת התרעלה, שהציעו לו לברוח ולשתות כוס רעל וכולי, הוא אומר לא, הוא צריך שבית הדין של אתונה, הוא לא, לא תדקו לשיטתו, אבל אם הציבור החליט להרוג אותו, אז הוא צריך למות. הוא תפס את עצמו, זה סיפור מדהים, אגב, באמת, לא יודע עד כמה ברור שהוא היה, אבל סיפור מדהים. זאת אומרת, בתפיסה של... זאת בדיוק... זה הבעיה לקיצוניות של התפיסה שאמרתי כאן. שבעצם סוקרטס הבין שברגע שהציבור החליט להרוג אותו, למרות שהוא אישית חושב שהציבור לא צודק. אבל הציבור הם גם נציגים שלו, הוא גם חלק מהעניין, הוא חייב לשתף עם זה פעולה. כי הוא אפשר להתפקח עם, עם השורה התחתונה הזאת, אבל, אבל, אבל התפיסה זה בעצם להביא את מה שאני אומר כאן לקצה.
אבל אותו זה שאמרו לו, באים שלי הרבה דין להרוג אותו, תמיד יכול להגיד שיכול להיות שזה החלטה ברזרנית.
אוקיי, אני בציבור החליט, אבל
כן, לא. הציבור החליט.
בכל אופן, הציבור פה החליט שני דברים, כן.
היה מישהו שנתן בזה? האם מותר להתגונן מפני שלי הרבה דין, אני יודע, ואני חושב שהרבה דין טעו?
זה סוקרטס טוען שלו.
לא, בהלכה, אני מקווה.
לא מכיר מקור ברור לזה, אפילו שליח בית דין שלא טעה, זה רק משנה למלך שאומר שעשו. אין איזה ראיות ברורות, אין גמרא, אין... המשנה למלך טוען שעשו, אני מסכים איתו בסברה. אז לדבר עכשיו על הניואנס הזה, מה קורה כשאני חושב שבית הדין טעה, שואלתי בסברה, ברור שאני בורח. לא יודע אם להרוג את השליח בית דין, לברוח בטוח שמותר. אני אין לי ספק בזה. תוספות אומר בשבת, בדף ד', הגמרא מדברת שמה שמישהו ידביק פת בתנור. בסדר? שאתה ידבק את הפת בתנור, ואם אתה תיתן לפת להיאפות, אז אתה חייב מיטה, אתה עברת על חילול שבת. אוקיי? עכשיו תרדה אותה, תוציא אותה מהתנור, היא לא תיאפה, ואז אתה לא תהיה חייב, תציל את עצמך בחילול מיטה. אלא מה? רביעת הפת זה גם איסור. אמנם איסור קל, חוכמה היא ואינה מלאכה. אבל זה איסור. עכשיו השאלה היא מותר לי לעבור את האיסור הקל ולרדות את הפת כדי להינצל מאיסור סקילה. אז דנים שם, אם כן או לא, תוספות
מדבר. הכל אחרי שהקרו בי ואמרתי שאני עושה את זה.
נגיד, בתורך הדיון, לא חשוב, כן. אז התוספות אומר שם, ברור שמותר לו כי הוא לא ישמע לנו גם אם נגיד לו שעשו. הסברה נעברת. אני חושב שמה שתוספות מתכוון לומר, לא ייתכן שאני אסור על בן אדם. משהו שבעצם יכניס אותו למצב שהוא ימות. אתה מחייב את הבן אדם בגלל איסור דרבנן להיכנס לסיטואציה שבה הוא יתחייב מיטה. זה פשוט בלתי סביר, הבן אדם לא ישמע בקולנו, אבל זה שהוא לא ישמע בקולנו זה רק אינדיקציה. זה אינדיקציה לזה שלא ייתכן לאסור דבר כזה. זה לא, אף אדם סביר לא ישמע בקולך. במקום שאדם סביר לא ישמע בקולך זה כנראה גם לא נכון. זה אי אפשר לדרוש דרישה כזאת. שזאת הטענה שלו. טוב, שיגעתי לזה, אני לא זוכר. לא, המשנה המלך והכל זה דיברתי בקשר לשאלה שלך על הביידין, מה קורה כשהביידין עושה את זה? נחזור רגע למהלך שלנו. אז הטענה בעצם זה שההלכה מקפיאה את עצמה במקום שבו מישהו עושה אותה קרדום לחפור בו. הוא מנצל את זה שאני שומר על ההלכה כדי לפגוע בזכויות שלי. אז במקרה כזה החומה ההלכתית ממיסה את עצמה. זאת אומרת, היא לא קיימת. זאת הטענה. עכשיו, זאת טענה מאוד מקודשת. פה זה בעצם עיקרון שלאין אדם עושה דבר שאינו שלו יש פסוק, או לפחות בכלעיים יש פסוק. כמות אחרים זה יותר מסובך, אבל יש טענה שיש פסוק לזה. פה זה דברים שיוצאים מסברה. הערות שבאות לספר וחכמים יוצאים מסברה. זאת אומרת, או בבא מחתרת זה כבר כתוב בפסוק, אבל השאלה היא מה בדיוק ההגדרה, יש דין של בבא מחתרת שם. השקל, הוא שמאיים עליי בשקל. איזה מקור ברור, או בטח זמרי, אבל מוצאים את זה מסברה. אומרת, יש כנראה לחכמים איזושהי סברה מספיק חזקה בשביל לחדש הלכות, שאתה יכול לעבור על איסור רצח. אתה יכול לעבור, זאת אומרת, מתירים פה איסורים הכי חמורים שיש מכוח הסברה הזו. הסברה הזו שאומרת שההלכה מוקפאת במקום שמישהו משתמש בה באופן ציני. אוקיי? לכן זה הרבה יותר חזק כשאני אומר לכם שזה בעצם תוצר של סברה, ולא של איזשהו פסוק כזה או אחר. גם אגב, גם הודעה בעל דין, כמובן שרש"י מביא את כיו זה, אבל הראשונים דנים שם, אם באמת זה המקור או לא המקור, או שווי ענף שחתיכה באיסורה, אין זה בכלל מקור. ודאי תעדין עוד מביאים את כיו זה, הראשונים מביאים. אבל שווי ענף שאין בכלל מקור. כל הדברים האלה הם סברות. החלום, המאמץ של החלום, אף אחד לא מביא שם שום פסוק. זה הגדרות של ראשונים, של הגמרא, אף אחד לא מביא שום פסוק. זה הכל סברות, אבל יש משהו בתפיסה של חכמים ששם תיחום מאוד חד וחלק בין הרשות שלי לבין רשות הרבים. בכל האפקטים האלה, מכל מיני סוגים ומינים, ברשות שלי אני שליט בלעדי, בחוץ, מה שעובד זה כללי ההלכה הרגילים, הכללים הפומביים, דיני ראיות, או כל מה ש... הנה פיקוח נפש, כל הדברים האלה. מה שנוגע לרשות שלי, אני הבעל הבית הבלעדי. זו תפיסה שלא היינו מצפים לה, אני חושב, בהסתכלות הפשוטה בהלכה. יש פה איזושהי תפיסה שמכירה בצורה מאוד חזקה באוטונומיה של האדם על, על הטריטוריה האישית שלו, על התחום הסובייקטיבי או התחום האישי, לא רק הסובייקטיבי במובן הנפשי, כן, אלא התחום האישי שלו. אני אביא אולי עוד כמה דוגמאות בכיוון הזה. יש למשל, היו שני מאמרים בתחומים, אחד של הרב עובדיה ואחד של הרב אריאל. הרב עובדיה דן בשאלה מה קורה אם ילד רוצה ללכת לישיבה שלא לומדים בלימודי חול. וההורים לוחצים עליו שילך לישיבה תיכונית, זה משהו שגם עושים בגרות, שזה פותח לך אופציות פרנסה, עכשיו ההורים רוצים גם איזושהי השכלה או הכשרה מקצועית וכדומה. השאלה היא הוא חייב לשמוע בכל ההורים. העיקרון הבסיסי זה איש אמרו ואביו תיראו ושבתותיי תשמורו. זאת אומרת, במקום שההורים אומרים לך לעבור איסור, ומתוך ההיקש הזה שכתוב בתורה, אז חכמים לומדים שאם ההורים אומרים לך לא לשמור שבת, אתה לא צריך לשמוע בקולם. אוקיי? זאת אומרת, החובה לשמוע בקולם פוקעת במקום שהם אומרים לך לעבור איסור. השאלה, האם דבר כזה נכנס להגדרה של הורים שאומרים לך לעבור איסור? כך טוען הרב עובדיה, שפה שגידו שההורים אומרים לך פה לעשות מצווה. אבל הרב עובדיה כנראה לא נמצא עד כדי כך שם, למרות שיש לו איזה גישה מאוזנת גם בתחום הזה של פרנסה, אבל הוא דן בשאלה, האם בכל זאת, האם הדבר הזה נקרא אמירה לא לעשות מצווה, אמירה לעבור על דברי תורה. ואז הוא דן שם אם כן או לא, אם זה ידור מצווה או שזה מצווה, ובזה הוא תולה את השאלה, האם ישמע בכל ההורים או לא. זה מאמר אחד של הרב עובדיה. מאמר שאני אפילו לא זוכר מה המסקנה שלו דרך אגב. המאמר השני, מאמר של הרב אריאל, עוסק בשאלה מה קורה אם, יש לנו פה קצין, אם בן אדם רוצה להתנדב לקצונה בצבא, וההורים לא רוצים, זה דורש חתימה על קבע, בסדר? חתימה על קבע. וההורים לא רוצים, עושים אותו בבית. האם הוא חייב לשמוע בקולם? אז גם הרב אריאל דן שם בשאלה האם לשרת זה שירות חובה. אבל מי שהולך לקצונה וחותם קבע זה התנדבות. אמנם ישימו אותך במטבח אם לא תסכים, אבל זה התנדבות, אוקיי? אז השאלה האם, הוא קורא לזה הידור מצווה בעצם, אוקיי? אם הוא מבחינתו להתגייס למצווה וקצונה זה הידור מצווה, אתה עושה את זה בצורה יותר מקיפה, אוקיי? אז השאלה אם הידור מצווה נכנס לקטגוריה, אז אם ההורים שלך אומרים לך לא להיעדר מצווה, האם אתה צריך לשמוע בקולם או לא? אם אומרים לך לא לקיים מצווה או לעבור עליו, ודאי שאתה רוצה לשמוע בקולם. אבל אם אומרים לך לא לעשות הידור מצווה, זאת שאלה אחרת. אגב, גם על זה, יש לי איזו הערה מעניינת, שגם עליה אני חושב שפעם דיברנו, יש טעות מאוד נפוצה אצל אנשים, שאנשים מתייחסים לכל מיני דברים כדברים וולונטריים כשהם לא כאלה. למשל, התחלת בציצית. יש אנשים ש... הרי כתוב במשנה שהתחלת לא מעכב את הלבן, והלבן לא מעכב את התחלת. אז כנראה שהתחלת זה עניין וולונטרי. זאת אומרת, המצווה היא לבן, ואם תשים תחלת, אז מצוין. אבל היא לא מעכבת הלבן, זו טעות גדולה כמובן. התחלת זה מצווה עושה חיובית. אלא מה? אם אין לך תחלת, או שלא אפילו במזיד, לא שמת תחלת, את מצוות הלבן לא הפסדת. זה לא מעכב את מצוות הלבן, אבל זה לא מה שאתה קיימת את המצווה במלואה, את מצוות התחלת לא קיימת. יש לך ביטול עשה של תחלת. זה מצווה חיובית. הרבה פעמים שמשהו לא מעכב, אז התחושה היא כאילו טוב, אז זה מתעברותי. לא, הוא לא מעכב משהו אחר, אבל הוא עצמו יכול להיות חובה גמורה. למשל, כשאני חוזר לאידור מצווה, טוב, זה כן ניוון, והוא מתנהל לפנות במצוות. אז בדרך כלל הגישה הרווחת, אבל גם את הפוסקים. הגישה הרווחת, אגב, גם בציציפה יש מתבטלות פה ושם את הפוסקים כאלה. לדעתי זו טעות. לגבי, למשל, רגע, מה הצלתי שם להגיד? הידור מצווה, כן. לגבי הידור מצווה. זה כלי והנבא, הוא מתנהל את המעבר מצוות. אנשים מבינים שזה עניין התנדבותי. זאת אומרת, הידור לא מעכב, יש לך לתרום קשר, אז הוא קשר, אז אתה טוב מהודר, מצוין. אבל אם לא, אז לא, חנוכיה או לא משנה מה שלא יהיה. זו טעות, לדעתי. הידור מצווה זה מצוות עשה חיובית. לא מצוות עשה, אף אחד לא מונה אותה. מסיבות אחרות, אני חושב. אבל זה מצווה, זה חובה חיובית.
לא ראיתה.
כי לא מעכבת את המצווה. זאת אומרת, אם אתה לקחת אתרוב לא מהודר, אז קיימת את מצוות אתרוב. לא קיימת את מצוות הידור. רק בלי הידור, מצוות האתרוב, יצאת את החובה. זה לא מעכב את המצווה הבסיסית. אבל זה לא אומר שזה התנדבותי להדר. זה משהו, זה תפיסה אחרת לגמרי. לכן, אם אנחנו מבינים את זה כך, אני חושב שהתשובה הפשוטה היא שגם אם הורים אומרים לך לא להדר מצווה, אתה לא אמור לשמוע בקולה. מה ההבדל בין הידור מצווה לבין מצווה? הידור מצווה גם הוא מצווה. הוא לא מעכב את המצווה, אבל זה אין לי בהם והוא לא קיימת. זה רק הערה בסוגריים. אבל, תחזור, מה שאני בעצם אומר, שאת כל הדיון האלה ביניהם לא רלוונטי. הם לא מדברים על זה בכלל במישור הנכון, הרב עובדיה והרב אריאל. למה? כי הם דנים בשאלה, האם הדבר הזה נכנס לגדר מצווה, ואז אם אומרים לך לקיים את המצווה, אתה לא צריך לשמוע בכל ההורים, או לא? אני טוען שזה מתחיל הרבה קודם. אם יש משהו שבעיניי הוא מאוד חשוב, אני רוצה להיות קצין. יש לי חבר שנעשה לפעם סרט שנקרא להיות קצין. סרט ישן כזה, שלושה חבר ככה בבד אחד, עקבו אחרי אחד מהם מחברתות שלי. אז הוא רוצה להיות קצין, וככה הוא רואה את חייו, זה נורא חשוב לו, זה משמעותי מבחינתו. זה מה שהוא רוצה לעשות. בסדר? אם ההורים אומרים לך שהם לא רוצים שאתה תחתור קבע או שתלך להיות קצין, אני לא שומע בקולם, לא בגלל שזה מצווה להיות קצין, זה לא מצווה, בא לי להיות קצין. אבל אם זה דבר מהותי מבחינתי, זאת הטריטוריה שלי. ההורים לא יכולים להתערב לי בחיים. ההורים יכולים לבקש ממני עזרה. במקום שאני פוגע בהם, כמובן אסור לי. הם לא יכולים להכתיב לי דברים שנוגעים לחיים שלי. מה פתאום? עכשיו, אין לזה שום מקום. אבל ברור שזה נכון. ברור שזה נכון. ולכן אם מישהו רוצה להתנדב לקצונה כי זה חשוב לו, לא סתם כי זה שעשוע כזה או אחר. זה חשוב לו, מבחינתו זה מאוד משמעותי, לא הידור מצווה ולא כל הדברים האלה. סתם זה חשוב לו, לפקד, לא יודע מה, לפתח את האישיות, מה שאתם רוצים, לא משנה. כל אחד איך שהוא רואה את זה, אוקיי? ההורים לא יכולים להגיד לך לא לעשות את זה. לא כי זה הידור מצווה או לא הידור מצווה ולא בגלל כל הגדרות ההלכתיות, כי זה מחוץ לתחום הטריטוריאלי שלהם. הם לא יכולים להכתיב לי בטריטוריה שלי מה לעשות. ואותו דבר ילד שרוצה ללכת לישיבה שלא לומדים בלימודי חול. אם ההורים אומרים לו לא לעשות את זה, לדעתי הוא לא צריך לשמוע בקולם. כי זה התערבות בטריטוריה, למרות שאני חושב שההורים צודקים במקרה הזה. אבל זה לא משנה. ההחלטה היא החלטה שלו. כמובן, הוא יכול אחרי זה, הוא יכול להגיד לו, אוקיי, אבל זה פרנס את עצמך. אל תצפה שאנחנו נשלם את זה או שאנחנו נחזיק אותך. זה שאלה אחרת. אבל מבחינת כיבוד הורים, בגלל כיבוד הורים, אם אני החלטתי לחיות כך והגעתי לגיל 13 כבר ועמדתי על דעתי ואני בן אדם בוגר מבחינה הלכתית, אז אני מחליט על דרכי. ואף הורה לא יכול להגיד מה לעשות בגלל מצווה והידור מצווה וזה, אלא כי זה מחוץ למוטת השליטה של ההורים. זה שייך לטריטוריה האישית שלי.
למה התורה הייתה צריכה להגיד לי
ששם זה, לא, זה באמת לא שייך לתחום האישי שלי, זה עניין הלכתי. במקום שבו זה באמת מבחינת החיים שלי משמעותי, אז לא צריך שזה מצווה בכלל בשביל שאני לא אשמע בקולם. אתן לכם דוגמה שהמעריק הרי כותב, מובא להלכה ברמה, ביורי דעה. המעריק כותב שאם ההורים אומרים למישהו לא להתחתן עם אישה כלשהי, לא נראה להם, או כי לא נראית להם, או כי מעריכים שהיא לא תהיה טובה מבחינתו, כבת זוג. הוא לא צריך לשמוע בכל עכשיו, כשמסתכלים טוב טוב בנימוקים של המעריך, ואנשים מפספסים את זה, כי אנשים מתחילים לזון בשאלה, רגע, לצאת אישה זה מצווה, לצאת אישה זה לא מצווה, ומכניסים את החזרה לדין הזה של איש אימו ואוהבים פתירה ושבצותיי תשמורו. ולצאת אישה זה לא מצווה, לרוב הדעות. לפי הרמב״ם טוענים שזה כן מצווה, מצוות קידושים, גם שם לדעתי הם לא צודקים. הוא מונה את זה, אבל אצל הרמב״ם הוא מונה גם דברים שהם לא מצווה, זה לא, כן, יש שם טעות. אבל לרוב הראשונים זה לא מצווה, זה מכשיר מצווה. זאת אומרת, אתה צריך להינשא, כי כך אתה יכול לעשות אחרי לפריאה ורבייה. המצווה היא פריאה ורבייה, לא הקידושים. אתה מכשיר מצווה לפריאה ורבייה. זה מחלוקת ראש לרמב״ם בתחילת אבן העזר, תמיד מביאים את זה. אז בזה דנים במעריב, אבל כשקוראים טוב את לשונו, יש שם שני נימוקים. אחד מהם הוא זה, שאלה של המצווה ולא מצווה, אבל השני, שאני רוצה להתחתן איתה. זה לא יצא של סבתא שלכם, עם כל הכבוד להורים. זה החיים שלי, אני בוחר איך לחיות את החיים שלי. ובת זוג זה לא, זה המשהו הכי בסיסי שיכול להיות. אם ההורים יכולים להכתיב לי בת זוג, יכולים להכתיב לי הכל. או אם יש משהו שהם לא יכולים להכתיב, זה עם איזה בת זוג אני בוחר לחיות. או בן זוג,
זה בכלל לא נכנס לתחום, שאתה בן את אביך.
בדיוק. אבל אני אומר, אין לזה מקור. כי יש מחלוקת ביבמות, בדבר, שם בתוספות, תוספות דרש בה. יש המחלוקת בשאלה האם יש חובת כיבוד הורים במקום שזה לא צורך שלהם. אלא הם רוצים לך משהו לטובתך, לא לטובתך, כי הם חושבים שזאת טובתך. השאלה אם יש חיוב או אין חיוב. יש ראשונים שאומרים שיש חיוב לשמוע עליהם גם בסיטואציה כזאת. מחלוקת ראשונים.
מחלוקת בגמרא?
מחלוקת ראשונים סביב גמרא ביבמות בדבר.
זאת אומרת, השאלה היא לפי השיטה של אדם
ראשונים. בדיוק. לפי השיטה של הראשונים, שאומרת שיש חובה לציית להורים גם במקום שזה לא צורך שלהם. אלא יש איזשהו עניין לציית להורים. אני טוען שגם לשיטה הזאת לא צריך לציית להם שההורים לך עם מי להתחתן. לא צריך, אני קובע אם אני מתחתן. זה הדרך שבה אני בוחר לחיות את חיי. או הקריירה שלי, או המקצוע שלי, איזה דברים, החלטות משמעותיות. איפה הקו אני לא יודע. אין לי מושג איך קובעים את הקו הזה. אבל במקום שמספיק משמעותי, לא צריך לשמוע בכל העם. ולמה? כי זאת טריטוריה אישית שלי, ובטריטוריה הזאת אין להם יכולת לקבוע. פה אני השליט הבלעדי. עוד פעם, אותו רעיון טריטוריאלי, סובייקטיבי, איך לא תקראו לו. במקום הזה לא חלים דיני התורה, רק פעה של דיני התורה. דיני התורה בעצם אומרים לשמוע, לפי השיטות הראשונים האלה, צריך לשמוע בכל ההורים גם למה שלא נוגע אליהם. ואין שום מקור למעריק הזה, הוא לא מביא פסוק, אין מקור. אז איך הוא מחליט שזה לא חל שם? מסברה. זאת אומרת שפה הגדר של התחום שלי, התורה נעצרת פה. זה הכל. מכאן והלאה, מה שקורה זה אני מחליט. בסדר, זה אמירה חזקה, יש לה כמה וכמה ראיות, קצת לא צפויה, אבל היא משקפת בצורה מאוד חזקה, אני חושב, את הליברטריאניות הזו, כן? את התפיסה הזאת שאומרת שהטריטוריה שלי זה המבצר שלי, אני השליט הבלעדי. אפילו התורה מקפיאה את עצמה בהקשרים האלה, לא התורה בציוויים שמוטלים עליי. התורה ודאי מטילה עליי ציוויים שנוגעים לחיים האישיים שלי, כן? זה ברור. אבל במקום שבו זה מטיל, נותן למישהו אחר סמכות להטיל מגבלות על הטריטוריה שלי, אין סמכות כזאת. כשזה נוגע לטריטוריה שלי, הסמכות הזאת בטלה. ובלי מקור, אין מקור, אין פסוקים, אין שום דבר. אני עקב העובדה שזו טריטוריה שלי.